רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים ספורטקאסט בחסות רנווי, חנות לציוד ריצה וספורט בצומת זרזיר שליד עמק ישראל בצפון. רנווי היא יותר מחנות, היא תופעה. רנווי היא המרכז בצפון לאנשים שאוהבים לרוץ, ושם, ברחבה שלפני החנות, החלה התופעה של ריצות ליל ירח מלא, שסוחפת היום כל כך הרבה רצים בישראל. את רנווי הקים המרתוניסט ורץ האולטרה דורון שלמון, והוא נמצא שם בשביל לתת לכם את מלוא היחס האישי. לעזור לכם בהתאמת נעליים ומדרסים, וייעוץ לגבי תזונה, טכניקה ומשטר אימונים. ברנווי תמצאו את הציוד האיכותי ביותר לריצה, מביגוד ושעונים ועד תיקי מים ופנסי ראש. חפשו את הדף של רנווי ריצה והליכה בפייסבוק, שם תמצאו את מספר הטלפון, הכתובת ופרטים נוספים על החנות, ותוכלו גם ליצור קשר ישירות עם דורון. רנווי, חנות ריצה וספורט בצומת זרזיר. רוצו אליה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
גברת אחת נסעה ברכבת כשלפתע הדייל ניגש אליה עם ערימה של ספרים ומגזינים ושאל אם היא מעוניינת לקרוא משהו. היא הודתה לו והשיבה שהיא יורדת בתחנה הקרובה, אז אולי יש לו רק משהו קליל, קצר במיוחד בשבילה. אין בעיה, הוא ענה, בדיוק בשביל זה יש לנו את האלון, ספורטאים יהודים מפורסמים. הבדיחה הזאת שבמקור נכתבה על ידי הקומיקאים זאקר אברהמס וזאקר, יהודים כמובן, היא די מצחיקה, אבל מה לעשות, כמו הרבה בדיחות, ממש ממש לא נכונה. האם גם אתם נוהגים להאשים את הגנים היהודיים שטובים בשביל חתני וקלות פרס נובל, בשביל מדענים והייטקיסטים, בשביל אדריכלים ומהנדסים, בשביל שצהל ינצח, בשביל לביים ולהפיק שוברי קופות בהוליווד, אך אתם חושבים שאותם גנים גרועים כל כך בשביל ספורט? אז דעו לכם שזה ממש לא נכון. אין בעיה בגנים היהודיים, לא בספורט. יש ותמיד היו ספורטאים יהודים מצוינים, ואם נקפוץ לרגע לשורה התחתונה של שני הפרקים של הפודקאסט הזה, הבעיה שלנו בספורט בישראל היא בישראל, היא לא הגנים היהודים. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, אני בן מיטלמן ואני שמח לארח היום את עדי רובינשטיין, שלום עדי.
אהלן, מה העניינים?
מצוין, ישראל היום ועיתונאי שכבר שנים חוקר את הנושא הזה של היהודים בספורט, גם תערוכה שלך שעצרת בבית התפוצות.
נכון, תערוכה, בימים אלו עובד על ספר לשוק הבריטי, בדיוק בנושא הזה, ככה וואו. שגם הבריטים יודעים מה שכנראה אנחנו לא יודעים, שיהודים הם למעשה אחלה בספורט על כל, על כל האספקטים שלו, מהניהול ועד למגרש עצמו.
אז זהו, אז יש לנו המון על מה לדבר, לכן אנחנו גם חילקנו לשני פרקים. לפני שאנחנו מתחילים, אני אזכיר שבסוף הפרק כמובן גם הפינה ההיסטורית המצוינת של תומר פדלון, אז אתם בטוח מוזמנים להישאר, אל תחמיצו את זה, ומזמין אתכם כרגיל לאתר הבית, ranlevi.com, אתם יכולים להצטרף לרשימת התפוצה, במייל או בוואטסאפ, 050-393-9755, פשוט תשלחו הודעה ותקבלו את כל הפרקים, ודף הפייסבוק עושים היסטוריה, אתם יכולים גם לפנות אליי בפייסבוק, בטוויטר, להציע הצעות לפודקאסטים, רעיונות, שאלות, טענות, מענות, מה שבא לכם. אז אנחנו נדבר עדי באמת על היהודים בספורט, אנחנו מיד נוכיח בעצם די בקלות את העצם הטענה הזאת שיהודים גרועים בספורט, ואנחנו נתמקד בפרקים הקרובים בכמה סיפורים מרתקים של יהודים בספורט, כמו המתאגרף הבריטי דניאל מנדוזה, כמו מרק ספיץ, ששווה בלי ספק בכלל פודקאסט בפני עצמו. נדבר על יהדות הונגריה המופלאה בספורט, נדבר קצת על היהודים בבייסבול, ונסביר גם למה כל זה מסביר אפילו במידה רבה, לא רק שלא סותר, אלא מסביר את הכישלון של ישראל בספורט. אז בואו נתחיל קודם כל לנפץ את הטענה עצמה, שהיהודים הם גרועים בספורט. אני אזרוק כמה נתונים שאני כתבתי, ואז כמובן אתה יכול להוסיף ולהגיד את הפרשנות שלך. קודם כל, אם נסתכל על המשחקים האולימפיים, זה כמובן מדד נהדר להשוות ולהסתכל עליו, אז מאז שהם נוסדו מחדש על ידי הברון פייר דה קוברטן, באתונה 1896, יהודים זכו ביותר מ-350 מדליות. האמת שאני כולל פה גם קיץ וגם חורף. יותר מ-100 מתוכן זה מדליות זהב. כמה מתוכן מדליות של מדינת ישראל? אנחנו יודעים, 8 בלבד. השחיין היהודי-אמריקאי מרק ספיץ, שעוד נדבר עליו, הוא לבדו זכה ביותר מדליות ממדינת ישראל כולה. השחיינית היהודיה האמריקאית דרה טורס, ממש עד לא מזמן, לבדה זכתה ביותר מדליות ממדינת ישראל כולה. המתעמלת היהודיה הונגריה אגנס קלטי, שכבר עשרות שנים רוב חייה למעשה חיה בישראל, קלת פרס ישראל, היא לבדה זכתה ביותר מדליות מכל מדינת ישראל, וזה באמת מחבר אותי לדוגמה המאלפת ביותר של יהדות הונגריה, עדי, שאתה מכיר מצוין, בין שתי מלחמות עולם, יהדות הונגריה זכתה ב-15 מדליות אולימפיות. אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה גם במילים אחרות מאז הקמתה של מדינת ישראל, יהדות הונגריה זכתה בכ-30 מדליות אולימפיות, כמעט פי 4 ממדינת ישראל, ועד שנת 68, כמעט שליש מהמדליסטים האולימפיים ההונגרים היו יהודים. אני עושה פה כוכבית קטנה, אני אומר שרוב הנתונים האלה אני לקחתי מאנציקלופדיה ג'ודאיקה. אני מודה שיכולה להיות סטייה קלה של מדליה פה, מדליה שם, גם בגלל שעצם ההגדרה של מי הוא יהודי היא לא תמיד מוחלטת ומוסכמת על כולם. לדוגמה, מי שנולד לאם יהודיה, אבל התחנך וגדל כנוצרי, אבל בגדול הרעיון פה מאוד מאוד ברור, יהדות הונגריה ובכלל היהדות של הרבה מדינות במשחקים אולימפיים, אף פעם לא הכזבה.
אז עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה מקס נורדו מביא את הנאום הזה על יהדות השרירים? בנאום הזה הוא מדבר על היהודים הגונחים בגטו. עכשיו, זה מעניין, כי אתה מתאר פה רשימה של ספורטאים, ואנחנו נדבר גם על אגרוף, שזה חבר'ה שממש לא גונחים בגטו. מי שמעז להגיד להם שהם גונחים בגטו, מפרקים אותו במכות. זאת אומרת שמקס נורדו היה קודם כל פוליטיקאי ועסקן מהשורה הראשונה. זאת אומרת, פייק ניוז. הוא הבין שאם הוא יתאר יהודי שמצטיין בספורט, שחסון ולא חולה, מדינה יהודית לא תקום לעולם. כי אם טוב לי ואם אני ספורטאי מצטיין, אין שום סיבה שאני יעזוב את המדינה שאני חי בה ועלה לארץ ישראל. אבל אם אני בתור עסקן ציוני יהודי, אתאר דמות של יהודי שהוא חלש ושמרביצים לו, אז אולי בדמיון המשותף שלנו כיהודים, הוא יוביל אותנו למהלך כזה שנעלה למדינה. אז קודם כל, נאום יהדות השרירים של נורדו, פה אנחנו מחליטים, לא רלוונטי לשתי תוכניות שאנחנו מדברים פה היום.
אבל זה באמת נקודה מעניינת, כי דווקא באמת הנאום הזה בקונגרס היהודי הציוני השני בבאזל, של מקס נורדו, הוא זה שהרבה פעמים מתקשר הנה, תראו, מקס נורדו אמר, יהדות השרירים, יהודים לא חייבים להיות רופסים, ואתה אומר, זה פשוט לא היה נכון גם בשעה שהוא נאם את הנאום הזה.
זה לא נכון היסטורית, כי בזמן שהוא נואם את הנאום הזה, גם באירופה, וגם בארצות הברית אנחנו יכולים לסמן יהודים שהם הכי טובים בתחומם, ותראה באיזה מקצועות, באגרוף, דמיין לעצמך, הרי זה בדיוק ההפך מהדימוי של היהודי הדתי עם הפאות שבאמת כפוף, חולה בדרך כלל, נכון? כי הוא כל הזמן לומד בחדר, ומקס נורדו ממש מסתיר את הדמות הזאת של היהודית, בתקופה היא הרבה יותר קל להסתיר חיים במקום מרוחק מאשר בימינו אנו, כדי לשרת את האינטרס של הקמת מדינת יהודית. עכשיו, צריך לזכור משהו. הדימוי הזה היה נכון, אבל הוא לא היה שונה מכל קבוצת מאגרים אחרת. זאת אומרת שבארצות הברית, לדוגמה, או באנגליה, כן, הציקו כי אתה יהודי, ופעם ראשונה אתה מקבל, סליחה, כפה, פעם שנייה אתה מקבל כפה, פעם שלישית אתה מחזיר, אתה אומר, די, מה, אני לא הולך פה להיות הפרייר. ואז מה היהודים מגלים? שהם כשמחזירים, הם לא פחות חזקים ובנויים היטב, מאשר הגוי הזה שבא והרביץ להם והאשים אותם ביהדותם. עכשיו, זה נורא מעניין לראות את זה, כי התגלית היא שהיהודים הולכים ומשתלטים על האגרוף בכל המשקלים. זאת אומרת, המשקל הכי נמוך, והמשקל הבינוני, והמשקל הגבוה. זה נתונים שהיום אנחנו יושבים ב-2017, תן לי שם של מתגרף יהודי, עזוב, תן לי שם של מתגרף ישראלי, דיברת על האולימפיאדות, פעם האחרונה שאנחנו שלחנו מתגרף לאולימפיאדה, זה היה בלוס אנג'לס, 84, אתה יודע. זה היה פעם האחרונה שישראל שלחה משתתף באגרוף. לא צומחים מתגרפים יהודים, וזה מעלה עוד יותר את התהייה, למה? בעצם למה? אם אנחנו, כמו שאתה אמרת בפתיח, שהגן היהודי יכול גם להתאגרף, למה אנחנו לא מתאגרפים? מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא צריכים את זה. אף אם היהודיה לא תשלח את הבן שלה לחטוף אגרופים בראש, להנעתו, ולהגיד, אוקיי, זה יהיה המקצוע שלי.
אז זה בעצם חדשות טובות, זה אומר שהתקדמנו, שאנחנו כבר לא חוטפים גם בקהילות היהודיות בגולה, כבר לא חוטפות את ההצקות הפיזיות האלה, כמו שיהודים פעם גדלו.
נכון, וגם צריכים לזכור שהתקופה הזו של ההצקות, ואנחנו נדבר עליה בניו יורק ובאנגליה, הייתה תקופה מאוד ספציפית, כי מה קרה אחרי? באו גלים של מאגרים אחרים. היו מאגרים אירים ומאגרים איטלקים. עתיקים ומאגרים מארצות הלטיניות וכמובן האפרו-אמריקאים, שהם גם החליפו את היהודים בזירת האגרוף, שים לב לזה. אתה רואה עד ימינו אנו, למשל היה עכשיו קרב אגרוף, אז היה אחד אפרו-אמריקאי והיה אחד אירי, שהוא תוצר של בדיוק אותה סביבה שמציקה לו כי הוא אירי, והאיטלקי מציק לו והיהודי מציק לו, אז גם האירי לומד להגן על עצמו דרך הכפפות, דרך האגרוף.
יפה. אגב, סיפור אחד לגבי המדליסט הזהב ההונגרי הראשון אי פעם, לא רק בקרב יהודים, זה היה בשנת 1896, אתה בטח זוכר וקראת וכתבת עליו, השחיין בעל השם האלמותי אלפרד היוש, או היוש, כמו שאומרים בהונגרית, כן. שהוא היה גם שחיין וגם אדריכל. הסיפור שלו הוא מדהים, אבא שלו טבע בדנובה, אז לכן הוא החליט שהוא חייב ללמוד לשחות ולהוכיח את עצמו, הוא נולד בשם ארנולד גוטמן, זה גם כן מראה לך שהם נולדים בשם יהודי, אבל החליף את השם שלו לאלפרד היוש, שהוא שם שנשמע הרבה יותר הונגרי.
היוש זה מלאך בהונגרית, שיהיה הקשר לים, הוא בכוונה בחר בשם היוש, כדי שיהיה הקשר למים.
מדהים, והוא בעצם גם... כאדריכל תכנן בריכות אולימפיות.
הוא תכנן את הבריכה האולימפית, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. זאת אומרת, באולימפיאדה הראשונה בעת המודרנית, באתונה, חילקו מדליות, חיכו את האולימפיאדה הקלאסית. מה זאת אומרת? יש מדליה על ענפי ספורט, אבל גם על אינטלקטואליה. אז הוא זכה במדליית זהב באדריכלות. אגב, אחד משניים שזכה בשתי מדליות זהב באותה אולימפיאדה, גם באדריכלות וגם בשחייה. עד אז תחרויות שחייה הם במים הפתוחים, או בנהר, או בים. עכשיו, למה הוא מנצח שם, אתה יודע? כי היהודי קלט שאם הוא ישחה חתירה, הוא ישיג את כולם. כולם שחרו, אז חזה. הוא אמר, רגע, זה יותר איתי מלשחות חתירה. שישחו איך שהם רוצים, אני הולך לשחות חתירה. ואז ניגש אליו יורש העצר היווני ושואל אותו, אדוני הצעיר, אני רוצה לדעת, איפה למדת לשחות בטקטיקה כל כך מופלאה? אז הוא עונה לו במים. אז הבריכה האולימפית בהונגריה, זאת שאירחה את אליפות העולם לפני כמה שנים, קרויה על שם אלפרד היוש. זה נקרא היוש סנטר.
אז זה הספורטאי היהודי, הספורטאי ההונגרי הראשון שזוכה במדליית זהב אי פעם, והוא יהודי.
ודרך אגב, בשואה הוא ניצל בגלל ההישגים הספורטיביים שלו. הוא היה סלב ספורטיבי, ולכן ההונגרים עוצמים עיניים ונותנים לו להמשיך לחיות.
אז אנחנו נחזור עוד מעט עדי להצלחה של יהדות הונגריה כמיקרוקוסמוס להצלחה של יהודים בספורט בכלל, אבל בוא נעשה פנייה חדה כבר לסיפור ספציפי, אחד הספורטאים הכי מרתקים, הכי מדהימים, אולי בכל הזמנים, ושוב, כשאני לא רק מדבר על ספורטאים יהודים אלא בכלל, המתאגרף היהודי הבריטי דניאל דן מנדוזה, מי שקשיב לפודקאסט הקודם שלי עם רם גלבוע בנושא אגרוף, אני אשמח אם אתם ככה ממש מקפידים וזוכרים משיעור לשיעור, אז רם זרק את העניין לגבי מנדוזה, שהוא היה למעשה המתאגרף הראשון אי פעם, שיזם את נושא התשלום תמורת כניסה לקרב, פתח קופה, הוא אמר, אתם כל כך רוצים לראות אותי מתאגרף, אין בעיה, זה יעלה לכם כסף, ואפילו הוסיף טרשטוק ומכתבים לעיתונים נגד היריב שלו, וזה מה שגרם באמת לקרב להצליח כל כך, זה היה שלושה קרבות נגד ריצ'רד המפרי, זה האחרון שבהם, שנת 1790, באמת פתחו קופה והתחילו למכור כרטיסים, וזה גם היה בעצם הרעיון של דניאל דן מנדוזה בעצמו. אז אני אתן כמה פרטים עליו. הוא מת בשנת 1836 בגיל 72, כשהוא כבר חסר כל ומותיר את המשפחה שלו ענייה לגמרי, וזה בן אדם שהרוויח המון המון כסף בחיים, והוא ידע להשתולל וידע לבזבז את כל הכסף וידע לעשות הרבה מאוד הרפתקאות. הוא קבור בבית הקברות היהודי בברנטווד, והוא בעצם הסמל עדי של מה שדיברת מקודם עכשיו על הערך של אנחנו היהודים לא פחות טובים מכם, ובמיוחד לא פחות חזקים מכם פיזית.
בהחלט, וגם אנחנו נדבר עכשיו על השילוב הזה שילווה את הספורטאי היהודי לנצח, עד ימינו אנו. זאת אומרת, מצד אחד ההצלחה על מגרש הספורט או במגרש הספורט, אבל האינטלקטואליה, הפילוסופיה של הענף שבו הוא מתחרה, וכמובן, אי אפשר להתעלם מזה, איך ממסחרים את העניין הזה. כן. כי אתה ציינת שדניאל מנדוזה באמת היה הראשון שהבין שאפשר למכור כרטיסים, וזה באמת הופך להיות אירוע הספורט, הקרב השלישי שלו נגד המפריז, הכי נצפה באנגליה של אותה העת. אבל עוד קודם לכן, שמנדוזה הופך למתאגרף מקצוען, הוא מפרסם את אותה הביוגרפיה הספורטיבית הראשונה בהיסטוריה.
מדהים.
היום זה באנגליה, כל כדורגלן שני בערך
שלו... שעושה שלוש שנות טובות, כבר יש לו ביוגרפיה.
הוא היה הראשון, שאמר, רגע, למה בעצם שאני הולך לכתוב ספר? ואז הקוראים בעיתונים אמרו, רגע, אנחנו רוצים להתאגרף כמוך. אז הוא אמר, אופה, לא רק אוטוביוגרפיה, אני אכתוב גם ספר הדרכה באגרוף. איך להתאגרף, איך להפוך למתאגרף. זאת אומרת, עכשיו, הדברים האלה נשמעים לנו נורא בנאליים, אבל לחשוב עליהם 200 ו-300 שנה אחורה, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. עכשיו, איך מנדוזה מגיע לגוף? מנדוזה, אנחנו שומעים בשם, השם הוא ספרדי, הוא צאצא אנוסים, הם עוברים, המשפחה מגיעה מגירוש ספרד, דרך אמסטרדם, מגיעה לאיסט לונדון.
עכשיו, זה בתקופה, בערך 100 שנים אחרי שיהודים בכלל הורשו לחזור לבריטניה, כן. היה גירוש יהודי בריטניה כמה מאות שנים קודם לכן, ולהבין את הרקע, לא רק שיהודים בתקופתו סבלו מאנטישמיות, זה ברור, אבל גם פגיעה משמעותית בזכויות, או במילים אחרות, לא היו להם זכויות. היהודים באותה תקופה, הם לא היו אזרחים בריטים, היו צריכים להתנצר בשביל זה.
האנגלים מכירים רק יהודי אחד, שיילוק. שיילוק, הדמות של הסוחר מוונציה, של שייקספיר. אגב, ככל שמנדוזה מצליח, אז הכינוי שלו בקרב הקהילה היהודית זה אור לגויים או אור ישראל, ואצל האנטישמים הכינוי שלו זה שיילוק 2. זאת אומרת, זה היחס שהוא הולך לקבל לאורך כל הקריירה עכשיו, ביורים מאותה תקופה, כי הוא לא הייתה מצלימה, מציירים את מנדוזה כל כך שונה ממשהו איך היה נראה באמת.
הוא גם לא, אני הסתכלתי, זה נראה מדהים, הוא נראה כמו איזה משורר, הוא ממש לא נראה מתאגרר.
אז הם ציירו אותו עם אף ארוך, ועם פאות, עכשיו זה בכלל, הבן אדם היה חילוני, הוא בא להתאגרף, שום אף ארוך.
אף ארוך יכול להיות, זה...
כן, זה, אף אחד לא ייקח מאיתנו את הדבר הזה.
זה לא מונע ממך להתאגרף, כן.
מנדוזה גדל בתוך השוק של לונדון, כי עובד בבסטה לתאי. ואז בא מישהו של הבסטה תה הזאת ורב עם הבעלים של הבסטה. כן. ואז איך פותרים בעיות? בדוק רב.
מכות?
בוא מכות. מנדוזה אומר לו, שב, שב, אני אלך. אומר לו, מה אתה ילד? מה אתה אלך? תן לי.
בן כמה הוא היה?
17. והוא מפרק את הנושה הזה במכות, ומיד נהיה דיבור בשוק, שיש פה איזה בחורצ'יק אחד שהולך מכות עם כולם. יש אגדה אורבנית שאומרת שמנדוזה הולך בשוק, אז בממוצע הוא היה רב, הוא היה מתאגרף 3 פעמים. פעם כי מישהו חתך אותו עם עגלה, פעם כי מישהו קרא לו יהודי, ופעם כי מישהו לא נתן לו את התה שלו בזמן. הוא רק חיפש מכות, הוא כנראה היה דמות מאוד חמומת מוח.
עכשיו, מיותר לציין שכל הקרבות האלה זה לא בזירות כמו שאנחנו מכירים, וזה גם בידיים חשופות.
בידיים חשופות, ובאגרוף שהתבסס בעיקר, אפשר לדמיין את זה קצת כמו קרף פנדלים בכדורגל. אתה מטיל אותי, נגמר הסיבוב, כי הטלות היו חלק מהעניין של האגרוף אז, כי לא הייתה טקטיקה. פה נכנס אדון מנדוזה ואומר, רגע, למה שלא תהיה טקטיקה? מה זאת אומרת, אני מתאגרף עם הידיים ככה סתם באוויר, למה שאני לא אגן על הפנים שלי? עכשיו, דמיינו את זה שהבן אדם קם עם רעיון להגן על הפנים באגרוף, שהיום זה נשמע לנו נורא נורא בנאלי, אבל עד מנדוזה, אף אחד לא מגן על הפנים שלו באגרוף, זאת אומרת, עומד שעמידת המוצא שלו היא קודם כל הגנה, ומתוך ההגנה הזאת, בדיוק, לשחרר את המכה, לשים את הידיים ולשחרר את המכה.
עד אז זה בעצם היה מין תחרות של אגרופים, אחד עומד, אני נותן לך אגרוף, אתה מחזיר לי אגרוף. אני נותן לך אגרוף, אתה מחזיר לי.
אתה זורק אותי לרצפה, פחות אגרופים, כי תחשוב שלתת אגרוף לפנים, זה כואב למי שמקבל, אבל גם מי שנותן בידיים חשופות אגרוף לפנים, הוא חשוף לפציע. עכשיו, אין רופאים, זה לא האגרוף המודרני. אם שברת את היד, או שתלך הביתה, או שתמשיך להילחם עם יד שבורה. יש לך בדיוק דקה לאסוף את עצמך ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, מנדוזה, הקרב שלו זה 40 סיבובים. דמיין לעצמך 40 סיבובים בשוק. עכשיו, באחד הקרבות האלה מסתובב, בא לשוק ריצ'רד המפריז, אז המתאגרף הגדול ביותר של אותה התקופה, ומחליט לאמץ את הילד הזה תחת חסותו. כי הוא אומר, יש פה סיפור. עכשיו, האגרוף באותה תקופה נקרא באנגליה המדע הספורטיבי. מבחינתם היה מדובר באומנות, במשהו מדעי, כי זה היה ספורט שמצד אחד היה מאוד אלים, אבל מצד שני היה לו איזה דימוי נורא אצילי, איזה גלגול כזה של הדוק-רב. עכשיו, המפריז באמת מנהל את מנדוזה, מנדוזה לא מסתיר את יהדותו, זה נורא נורא חשוב. וההיסטוריונים של אותה תקופה, היה אחד נורא בולט, בשם בטח רם גלבוע דיבר עליו בפודקאסט הקודם, שקראו לו איגן פסנר, שהוא כותב שזה לא היהודי ששייקספיר צייר. זאת אומרת...
אז שיילוק בעצם...
מת.
בדיוק.
שיילוק מת. יש יהודי מסוג חדש שמחלק אגרופים, הוא מאוד מאוד מוחצן, שהוא לא מתבייש ביהדותו, שיש לו איזה מגן דוד קטן שרקום על המכנסיים, שהיהודים פתאום באים לקרבות, אז הם לא מתביישים. כן, בוא נעוד משלנו, אנחנו באים לעודד אותו, לא מפחדים ממכם, כי הוא יגן עלינו. עכשיו, מנדוזה בשלב מסוים מתחיל לריב עם המפריז על מה? על כסף. הוא, אדוני, אתה הסוכן שלי על הכיפק, אבל אני הפכתי להיות כוכב. אז יש 3 קרבות בין המפריז למנדוזה.
שהקרב השלישי ביניהם זה באמת הקרב שבו הוא כבר פותחים קופה לקהל הרחב.
ואיך הם עושים את זה? יש עיתון שנקרא באותה עת World, עולם, באנגליה, ומנדוזה כותב שבמילים הכי פשוטות, המפריז נקניק, הסיכוי שהוא יגיע לקרב, אני לא מאמין שהוא יגיע, ואם אתם רואים אותו ברחוב, תגידו לו שאני מחכה לו. עכשיו, זה טרשטוק, מדהים, תחשוב.
זה הרבה הרבה שנים לפני מוחמד עלי.
הרבה, מה זה? מוחמד עלי עוד לא היה בתכנון. ואז המפרי זונה לו.
הרבה שלא עוד היו באפריקה.
ואז המפרי זונה לו, במקום לדבר בדבר הזה שנקרא עיתון, תגיע לזירה, ואנחנו נלחם אחד עם השני. ומנדוזה מגיע לזירה ומפסיד לו פעם אחת, אבל אחר כך הוא די מפרק אותו ומנצח אותו. ותראה גם מה זה עוד אספקט של להיות יהודי. כי מנדוזה, בגלל העובדה שהוא היה חלש, והוא ידע מה זה לבוא ולהיות נחות, המתאגרף הראשון שמנדוזה מאמץ אליו ומתחיל לאמן אותו, הוא עבד משוחרר. כי הוא אומר, אני יודע מה זה להיות חלש, אני יודע להיות מה זה בן של מאגרים, אני יודע מה זה להיות יד שנייה בעצם במדינה שלא מקבלת אותך. אז דמיין לעצמך שהגיע מישהו שיותר נמוך ממנו בהיררכיה החברתית, כן. עבד שחור משוחרר, שיכול לעשות מה שהוא רוצה עם חייו, אבל מה הסיכוי של העבד הזה באמת להצליח בלונדון של אותה תקופה? מנדוזה מאמץ אותו אליו, ובעצם הופך אותו למתאגרף. אז מה היה לנו? אז היה לנו את זה שהוא המתאגרף המודרני הראשון, בכך שהוא בעצם עומד כמו שצריך. עוד דבר מאוד מאוד חשוב לציין, מנדוזה ממציא את הכפפות. מתחיל להגן על הידיים שלו, בואו נתאגרף עם כפפות. אז יש לנו את עמידת המוצא, זאת אומרת טקטיקה, יש לנו כפפות, יש לנו מכירת כרטיסים, יש לנו טרשטוק.
יש לנו גאווה ביהדות.
יש לנו גאווה ביהדות, יש לנו את העניין היהודי הכי גדול, הספר, נכון? הקריאה בספר. גם האוטוביוגרפיה וגם אתה רוצה ללמוד איך להתאגרף, אז תקרא, שזה ציווי יהודי, נכון? לקרוא, אנחנו קוראים. ובנוסף לכל זה, יש לנו גם דמות מאוד סזגונית שמתחילה אחרי הקריירה של האגרוף לחפש מאיפה להביא כסף.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
יש לכם סיפור מעניין במשפחה? סבא גיבור? אמא שעשתה היסטוריה? אני וצוות עושים היסטוריה ליצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת וקסומה. familysounds.co.il סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
אז רק אני אגיד שעם כל השילוב המדהים של כל התכונות אופי שציינו, בסוף המאה ה-18 כבר היה אלוף אנגליה 3 שנים ברציפות.
כן.
וכמו שאתה אומר, אחרי שהוא כבר באמת נהיה מבוגר, היו לו כמו גדולים וטובים ורבים אחריו בעיקר, היו לו כמה התבזויות בקרבות כשהוא כבר היה מבוגר מדי, כן. ורצה בדרך כלל בשביל הכסף להתאגרף, כן. שוב ולהפסיד. אבל אני חושב הסיפור הכי ענק מהביוגרפיה שלו, שממש קראתי את זה שוב ושוב ושפשפתי את העיניים, זה סיפור, אתה בטח מכיר, על המחאת האופי נגד תיאטרון קובן גארדן, תיאטרון קובן גארדן נשרף, ואחרי שהוא נשרף, הבעלים הקים את התיאטרון מחדש, אבל בגלל שהיו הרבה הוצאות, אז הוא העלה מאוד את המחירים של הכניסה לתיאטרון, ואז זה נורא 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 עצבן את תושבי לונדון, היה להם דברים חשובים, אז תיאטרון היה הסם של החיים שלהם, ויצאו ממש מחאות ענקיות ברחובות, מה פתאום התיאטרון גובה מחיר הרבה יותר גבוה מהתיאטרון הקודם בקובן גארדן, קראו לזה מחאת ה-OP, ה-Old Price, ומה שקרה זה שהבעלים של התיאטרון פשוט שכר את דני מנדוזה ואת הפמליה
באונסר,
שלו.
להיות באונסר.
ממש לבוא, לדכא פיזית את המחאות, זה נשמע רעיון נזוי וזה באמת נכשל, זאת אומרת לא היה לזה שום סיכוי שמנדוזה לבד יתפוס, לא יודע, 200 איש ויתן להם מכות, ולא רק שזה נכשל, אלא שמנדוזה איבד מאוד את הרפיוטיישן שלו בקרב הציבור, כי מי באמת האנדרדוג שבא מלמטה ומוכיח שאפשר לנצח וכו', הוא פתאום הפך להיות עושה דברם של בעלי ההון נגד הציבור.
וככה הוא סיים את חייו למעשה כבאונסר, כי הוא אהב נשים, והוא אהב לשתות, והוא אהב לאמר, הוא היה בגוד לייף מה שנקרא, זאת אומרת, הוא היה סלב פר אקסלנס, זאת אומרת, והסיום שלו הוא באמת בחוסר כל, כי כשאתה הולך לגבות ריבית ממישהו, ושולחים את הבריון, אז לפעמים הבריון מביא את הכסף, ולפעמים הבריון פוגש בריון יותר גדול מהבריון.
כן.
זאת אומרת, שהסיום של החיים שלו, אפס, לא היה משהו. פרט מעניין הוא שכמובן, האחיין שלו זה השחקן פיטר סלרס, הידוע מהפנתר הוורוד, ומי שיצפה בפנתר הוורוד, ישים לב שתמיד יש סצנות עם פוסטרים של מנדוזה, נכון. על, על הקיר כמין מחווה לקרוב משפחה העצום הזה.
גדול. אז זה היה דניאל דן מנדוזה הגדול, ובאמת אם אנחנו ניקח כמה מאות שנים קדימה, אז באיזשהו מקום הקהילה של יהדות הונגריה, זה כבר ימים שונים, האנטישמיות תופסת צורה אחרת, היא כל פעם קיימת, אבל כל פעם היא לובשת צורה חדשה בהיסטוריה, כמו שאנחנו מכירים אותה. ואני חושב שאפשר למתוח איזשהו קו, שבהונגריה, במידה מסוימת, כמו דני מנדוזה, שלא היה לו זכויות אזרח בבריטניה, ככה יהודים ההונגרים, שלפני מלחמת העולם השנייה, ובאמת שגם לאחר מכן, יש להם אופי מידל קלאסי, עירוני מאוד, כולם חיים בתוך הערים הגדולות בהונגריה, והם החלו להתחרות בהרבה מאוד ענפים, שגם חלק מהם זה ענפים פיזיים, כמו אגרוף, כמו סייף, להבדיל גם שחייה וכדור מים, ובכל ענף כמעט היהודים היו מאוד מאוד בולטים בספורט ההונגרי, כפי שכבר זרקנו מקודם את המספרים המדהימים, והנושא הזה של האינטגרציה, זה פר אקסלנס נושא של הנה היהודים או יודעים שזה הדרך שלהם להצליח בחברה, זאת הדרך שלהם להשתלב בחברה, זאת הדרך שלהם להוכיח שהם לא פחות טובים, ואתה יודע מה, גם אם אנחנו מותחים קו עד 2017, תראה היום מי הספורטאים האתלטים הכי עשירים ומוצלחים בארצות הברית, זה בדרך כלל האפרו-אמריקאים, או שבמקרה של בייסבול זה המאגרים הלטינים ובניהם, וזה בדיוק מה שקרה לקהילות היהודיות שסבלו מהצקות, שסבלו מהאנטישמיות, והרבה פעמים הדרכים שלהם להצליח היו חסומות, והם אמרו, הנה, בספורט זה המגרש שבו אנחנו יכולים.
כן, כי בספורט אתה נמדד לפי ההישגים שלך, נכון? לא חשוב מאיפה באת, חשוב אם ב-90 דקות של משחק, נתת הכל בשביל החולצה שאתה לובש. ויש עוד משהו, הרמב״ם, נפש בריאה בגוף בריא. הדור הזה של ההונגרים הם שכבה אינטלקטואלית מאוד מאוד רצינית. יש שם רופאים ועורכי דין שמבינים שיש חשיבות לספורט בקטע בריאותי. זאת אומרת, הילד צריך להיות ספורטיבי כדי שלא יהיה היהודי הקלאסי. הגונח, החולה אסטמה.
אני לא רוצה לציין את מקס נורדו שלא תתרגז, אבל תיאודור הרצל שגם היה הונגרי, הוא התייחס לזה גם כן.
הוא העריך מאוד את העניין הספורטיבי. אבל שוב, מהכיוון הזה של הרמב״ם, שכדי ללמוד הרבה ולהשכיל, צריך שהנפש והגוף יהיו, אתה יודע, מיינדד לדבר הזה, ויהיו פיט. זאת אומרת, תבואו ללמוד, אין בעיה שתלמדו תורה, או תעבדו, אבל תשמרו על הגוף, שלא תמותו צעירים, שתתחלו להתמודד עם החורף האירופאי, כי אנחנו היהודים, אפס, יש בזה איזה משהו, אולי נכון, שאנחנו משקיעים יותר בלימודים, ויושבים כפוף, ולא שומרים על הגוף שלנו, אבל הונגריה, אז וגם היום, מקום מאוד מאוד אנטישמי. ואני רוצה לתת דוגמה, שהיא בעיניי מאוד מאוד מרגשת, ומספרת את הסיפור הזה, של יהדות הונגריה, ויהדות הונגריה שעולה ליישוב היהודי. יש שחקן כדורגל בשם ג'וזף בראון, שמקבל את הכינוי צ'יבי, והוא, צ'יבי הזה, מקבל הזדמנות ללבוש את החולצה של MTK. MTK הופכת להיות בגלל צ'יבי בראון לקבוצה של היהודים, עד היום דרך אגב, פרנץ ורוש זה הנאצים, ה-MTK זה היהודים, שחקים בכחול לבן. ובהתחלה הוא סופג קריאות גזעניות, לא רוצים יהודי שישחק בקבוצה שלנו. עכשיו, הוא מגן ימיני מודרני, רץ, עובר את החצי, מרים כדור, כל הרמה שלו, בונבוניירה גול. אבל זה לא משנה. ממשיכים להתעלל בו. עכשיו, הוא מוביל את MTK לאליפויות ולהצלחות, ועדיין יש אצל ההונגרים בעיה עם זה שהיהודי הוא הכוכב. ואז אותו צ'יבי בראון, שמייצא גם את הונגריה, והופך לגאוות ההונגרים, נשלח למחנות העבודה, וכמו שאתה יכול לתאר לעצמך, אף אחד לא שרד את הדבר הזה. עכשיו, כמה שנשמע לנו שמדובר בסיפור חיים מדהים, מה שמגיע אחרי מותו, הוא בעיניי הדבר המרגש. אדם בשם בלה סנש, אבא של חנה, סופר, מפרסם ספר בשם צ'יבי, על ילד יהודי שמגיע לכיתה.
זה ספר ילדים, נכון?
זה ספר ילדים, שמגיע לכיתה ולא מקבלים אותו. שמובן, כמובן שהרפרנס הוא לקבוצה שלא מקבלת את היהודי, אבל כשצ'יבי מצטיין במגרש הכדורגל בחצר, בהפסקות, אין ברירה אלא לאהוב אותו, ודרך הכדורגל אוהבים אותו. הספר הזה הוא הספר ילדים הכי נמכר במדינת ישראל, משנת 48 עד שנת 58.
וואלה.
כן. מה שעוד יותר מדהים, שאף אחד לא יודע שהיה צ'יבי בראון כזה. ילדים פה גדלים, חושב שצ'יבי זה איזה דמות דמיונית, וההורים מסבירים להם שזה להראות מה זה להיות זר בהונגריה. אף אחד לא עושה בכלל את ההקשר שזה יוסף בראון, וזה הכדורגלן האמיתי, וזה בעצם האלגוריה לחיים שלו. אבל שים לב לבלה סנש, שוב לעניין הזה של האינטלקט היהודי, שהוא מבין שדרך הכדורגל, שהבת שלו כמובן תשלם מחיר מאוד גבוה על יהדות, התאמות בגלל יהדותה, הוא מראה שדרך הכדורגל בעצם אפשר להשתלב בחברה.
ואז לא היו דרכים אחרות בחברה ההונגרית ליהודים להשתלב?
שום דרך. לא שהייתה בעיה, לא שלא קיבלו אותך לעבודה, אבל תמיד היית שונה ותמיד היית זר. עכשיו, בכדורגל יש בעיה, כי אם אתה כובש שער, באים לחבק אותך. אי אפשר לעצור את זה, נכון? והקהל שמח, לקחתם אליפות.
אוהדי ביתר, גם כשהחלוץ המוסלמי, הצ'צ'ני, קבע שער, הם מחו ועזבו את האצטדיון. אז יש אוהדים שהגזענות כל כך בוערת בהם, שגם גול כדור ברשת לא היה.
שאנחנו רואים, לא אנחנו המצאנו, אנחנו רואים שיש קו ישיר עדיין, וכמה הכדורגל הוא זה שמעורר אמוציות, נכון? כי אי אפשר היה לא להרכיב את צ'יבי בראון בהרכב. אבל העניין הזה של היהדות ילווה אותו עד מותו, ותראה דרך הספר ילדים, איך מלמדים ילדים, שדרך המשחק אפשר בעצם להתקבל ולקבל את השונה. עכשיו, זה סיפור מאוד מעניין ביהדות הונגריה, כי יהדות הונגריה היא היהדות, שיחד עם היהדות של אוסטריה, אוסטרו-הונגריה, בעצם משנה את הכדורגל כפי שאנחנו מכירים אותו כיום.
אז זה אנחנו נדבר קצת יותר בפרק השני עדי, אבל אם אנחנו כבר לקראת סיכום של הפרק הראשון, אם דיברנו על דני מנדוזה ועל היהדות של הונגריה, אז בואו נגיד, אז בעצם השורה התחתונה, למה בארץ הזה כל כך לא עובד? למה ישראל כל כך גרועה בספורט? אז אני אתחיל ואומר שבשורה התחתונה, אנחנו רואים דבר הפוך ממה שחווינו כיהודים בחול. כשאנחנו, אבותינו, הקימו את מדינת ישראל, אני ואתה כבר, לשמחתנו, נולדנו לתוך המדינה, אבל מדינת ישראל קמה, ואחרי שנים מאוד מאוד קשות, התיישבנו במרכאות, מצאנו את מקומנו, האוכלוסייה באופן יחסי זה גם כמובן מדינה שכן, היא לא נמצאת, לא מדינת עולם שלי אישי, ואין צורך להוכיח את עצמנו בפני אף אחד, אין צורך באינטגרציה החברתית הזאת. היהודים פה בארץ הם חזקים, הם השולטים במידה רבה. אף אמא לא שולחת הילד שלה, כמו שאתה אומר, להיות מתאגרף, בטח שלא בענפים מהסוג הזה. ודווקא מה שמאוד מעניין, זה שאתה רואה את כל הדברים שדיברנו על היהודים בפרק הזה, אתה רואה בשנים האחרונות אצל הקהילות היותר חלשות בישראל, בראש ובראשונה הקהילה הערבית, שבכדורגל, שזה הענף הכי גדול של באמת מוביליות חברתית, אתה רואה יותר ויותר כדורגלנים ערבים מצליחים, על אחת כמה וכמה בגילאים הצעירים, נבחרות הנוער של ישראל מלאות, ואני אגיד על זה משפט, על לפני כמה שנים אני זוכר שהמכבייה, כוללת משחקי כדורגל, לא שמישהו כל כך מתעניין בהם, אבל יש נבחרות כדורגל בכל העולם של הקהילות היהודיות, וגם נבחרת ישראל לוקחת חלק. נבחרת ישראל שלוקחת חלק זה נבחרת הנוער. ואלי יוחנה אימן את נבחרת הנוער לפני כמה שנים, ואני אפילו זוכר שזה הייתה מכבייה, לא זוכר, לפני 4 או לפני 8 שנים. ובגלל איזה עניינים טכניים, משחקי הכדורגל נפתחו בעצם לפני טקס הפתיחה של המכבייה, כדי להספיק את כל הטורניר, אז יום יומיים לפני טקס הפתיחה כבר היה משחק הפתיחה של המכבייה בכדורגל, זה היה האירוע הראשון של המכבייה, נבחרת ישראל נגד נבחרת כלשהי, וכובש השער לישראל, כדורגלן ערבי מנבחרת הנוער, זאת אומרת, המכבייה נפתחת בשער של כדורגלן ערבי, וזה אולי מסמל יותר את הסיטואציה והמצב שאנחנו גם הולכים אליו בכדורגל הישראלי.
כי יש דבר אחד שלא השתנה משחר ההיסטוריה, בוא נאמר. ברגע שהספורט הופך להיות הבילוי של ההמונים עם המהפכה התעשייתית, הוא היה ונשאר הכלי מספר אחד למוביליות חברתית. זאת אומרת, לא המציאו משהו יותר טוב מהספורט כדי לתת את הצ'אנס לבחור מהקהילה או לאישה מהקהילה הנכשלת. שזה מדהים, נכון? כי יש מלגות היום לכל דבר. מי שרוצה ללמוד רפואה, ומי שרוצה ללמוד עריכת דין, הרי בכל האוניברסיטאות, בטח בעידן הפוליטיקלי קורקט, תמיד ייתנו צ'אנס למיעוטים. אבל המיעוטים מבינים מהר מאוד שהספורט הוא הדרך הכי מהירה להשתלב בחברה. עכשיו, בכל מיני בחינות להשתלב בחברה, גם להיות שווה בין שווים, גם לזכות באושר, אושר כלכלי. זאת אומרת, ספורט היום, אם אתה ספורטאי מצטיין באמת ברמה בינלאומית, אתה עושה הרבה כסף.
גם ברמה לאומית.
והעניין הזה של החיים שמתאפשרים לי ולהוריי לא יתאפשרו. כי אם אני אלך עכשיו ואלמד באוניברסיטה, אף אחד לא מבטיח לי שאני אהיה עורך דין כזה מצליח, או רופא כזה מצליח. אבל אם אני אהיה ספורטאי מצטיין, או זה מבטיח לי חיים של אושר ואושר. עכשיו תראה, אנחנו התחלנו באגרוף ונסיים באגרוף. תראה היום מה קורה במועדוני האגרוף בישראל. או רוב מוחלט של אזרחים מהמגזר הערבי, או עולים חדשים ישנים מברית המועצות. כנל גם באימון. המאמנים היום הם או ערבים, או יוצאי חבר העמים. אין לך בעצם את העניין הזה של ילד יהודי שנכנס לזירת האגרוף, או יותר נכון צבר שנכנס לזירת האיגרוף, אומר, או, אני רוצה. אתה יודע מתי אנחנו עושים לאיגרוף? כאיזה בילוי בורגני כזה של ה-MMA, וכל החבר'ה עכשיו שזה מאוד טרנדי בגיל 40, ללכת ולהרביץ לך.
לגמרי.
אבל לפני זה, כמה, אתה יודע, עולה השאלה, האם אנחנו היינו שולחים את ילדינו לחוג איגרוף?
זאת השאלה שהתשובה אליי די ברורה. אז דניאל מנדוזה, מתאגרף היהודי של פעם, שינה צורה, והיום הוא אולי נמצא בישראל בתור ערבי שרוצה להשתלב בחברה הישראלית. עדי, אנחנו נעצור כאן. בפרק הבא אנחנו נדבר בין היתר על מרק ספיץ, אנחנו נדבר עוד על כדורגל וגם על היהודים בבייסבול. מיד הפינה ההיסטורית עם תומר פדלון. תודה רבה, עדי.
תודה רבה.
ועכשיו הפינה ההיסטורית, תומר פדלון, שלום.
אהלן בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב. תומר, אנחנו זה עתה סיימנו את הגרלת המונדיאל בקיץ הקרוב ב-2018 ברוסיה. מה שנורא אהבתי, בזה באמת מגיע חטחת לרוסים, שמלבד עצם ההגרלה, שהאמת אני לא כזה חולה על הגרלות, כל הדימי הבית הכי קשה, זה לא כזה מעניין, שהתחילו המשחקים, בוא נדבר על זה. אבל מה שהנורא יפה בהגרלה, באירוע עצמו במוסקווה, זה שהם נתנו כבוד לכדורגלני עבר. יש את התמונה עם ראית של פלה ומרדונה ביחד, מרדונה מנשק את הראש של פלא, שפלא על כיסא גלגלים.
ופוטין ככה מסתכל מהצד.
נכון, ומבסוט נורא שכל החגיגה קורית אצלו, וגורדון בנקס, וכל כך הרבה כוכבים, רונלדיניו ופויו, להבדיל מהחבר'ה הרבה יותר צעירים, כולם היו שם, ואני מספר את כל זה, כי היום אתה לוקח אותנו למקורות של המונדיאל, המונדיאל הראשון.
כן, אני אקח אותנו למונדיאל הראשון, כי אנחנו היום מסתכלים כדבר מובן מאליו, שנבחרות כדורגל משחקות אחת מול השנייה. אז בואו ננסה להבין מאיפה הרעיון בכלל מגיע. אז המשחק הראשון אי פעם שהפגיש שתי נבחרות לאומיות במסגרת רשמית כלשהי, היה באמת המשחק ב-1872 בין אנגליה לסקוטלנד.
תוצאה?
התוצאה הייתה תיקו אפס בין הצדדים.
תיקו אפס, זה המשחק הראשון, תיקו אפס.
נפרדו כידידים. לא נכבשו בו שערים.
אוקיי.
ומאז ככה התחילה התלהבות ממשחקים שמפגישים נבחרות לאומיות בכדורגל. התחילה התלהבות ולכן התחילו כל מיני מסגרות ככה מצומצמות אזוריות של טורנירים, של בין נבחרות, והרבה מאוד משחקי ידידות, עד שחיפשו פלטפורמה שתאגד את הנבחרות ביחד במטורניר אחד גדול, והפלטפורמה הזו סופקה להם בשלהי המאה ה-19 על ידי האולימפיאדה. האולימפיאדה, כאמור, זכתה לעדנה מחודשת ב-1896 באתונה, אך ב-1896 באתונה עדיין לא היה טורניר כדורגל, רק בשנת 1900 בפריז החליטו שמעתה כל 4 שנים יהיה טורניר כדורגל.
ודווקא אז בימים ההם הכדורגל באולימפיאדה, בניגוד למה שאנחנו מכירים בשנים האחרונות, המון המון שנים, אז הכדורגל באולימפיאדה היה כן טורניר יוקרתי.
היה טורניר יוקרתי, כי הוא היה הטורניר הגדול היחידי.
פשוט כי לא היה עדיין מונדיאל.
בדיוק, למרות שבשנת 1900 הוא לא היה כל כך גדול, היו בו רק 3 נבחרות.
אוקיי.
אוקיי, היו בו רק 3 נבחרות שהתחרו בו, כולן נבחרות אירופיות, נבחרת בריטניה, שהגדה גם את סקוטלנד וגם את אנגליה.
אז כולן לקחו מדליות.
בדיוק. דווקא שווה לסיים גם מקום אחרון, אתה מקבל מדליה, הכל טוב ויפה. הפופולריות הגואה של המשחק באמת הובילה לצורך בהקמת התאחדות שתאגד את כל הפעילות של נבחרות לאומיות וגם של קבוצות. ולכן ב-1904 הוקמה בפריז שבצרפת ההתאחדות פיפה, לכן גם ראשי התיבות של פיפה עד היום הם מצרפתית. ומתחילת הדרך פיפה ניסה לאתגר את הטורניר האולימפי. ניסה ליצור טורניר בינלאומי גדול שיאגד את נבחרות העולם, שיתחרו אחת נגד השנייה, שהוא נפרד מהוועד האולימפי. אך פעם אחר פעם הניסיונות האלו נכשלו. פעם אחר פעם נכשלו, עד שבשנת 1928 הם הצליחו, ככה ז'יל רימה, שגם כן צרפתי,
נשיא פיפה האגדי.
נשיא פיפה האגדי, צרפתי, הצליח להקים טורניר כזה, שהתקיים בשנת 1930. ז'יל רימה הצרפתי שהצליח להקים את הטורניר הזה, ועד היום אגב יש איזושהי בדיחה שאומרת שיש 3 המצאות טובות של הצרפתים בעידן המודרני, שזה המונדיאל, האולימפיאדה או החזרת האולימפיאדה, ומשחקי היורו.
וואה, זה לא רע.
לא רע בכלל, שלוש המצאות נפלאות. עכשיו
אתה בא להגיד קרוסון, בגט, כאלה.
זה שייך למאות אחרות, אבל את המודרנית אלו הדברים נפלאים שהם המציאו. על שמו של ז'יל רימה, כאמור, גם יש את גביע העולם עד שנת 1970, הוא קראו אל גביע ז'יל רימה. כמה מדינות אירופיות רצו לארח את אותו טורניר גדול, אך כל הניסיונות שלהן לרצות לארח נכשלו, לא הסכימו לתת לנבחרות האירופאיות, כי ההצעה הטובה ביותר הייתה הצעה של אורוגוואי דווקא.
איך מכל המדינות האירופאיות, שאז הכדורגל היה בעיקר פוסט ביבשת אירופה, מה שאנחנו מכירים לפחות, ממה שההיסטוריה שמרה, אז איך מכל המדינות האלה פתאום המונדיאל קורה דווקא באורוגוואי הרחוקה?
כי תנסה לחשוב על שנות ה-20 של המאה ה-20. אורוגוואי הייתה מעצמת כדורגל, היא זכתה בטורניר האולימפי של 1924, וזכתה בטורניר האולימפי של 1928. שנת 1930, שבה היה אמור לארח הטורניר הגדול הזה בחסות פיפה, הייתה השנה שגם ציינה 100 שנים לאורוגוואי, לעצמאות אורוגוואי. ככה שפיפה החליטה להעניק לאורוגוואי את אירוח הטורניר, גם כפרס על כך של 100 שנים של, כדור, של עצמאות אורוגוואי.
אגב, אם אני הולך 100 שנה קדימה, ל-2030, יש דיבור שאורוגוואי רוצה להריח יחד עם ארגנטינה.
נכון, בהחלט, שזה גם היה הגמר של 1930, ועוד רגע נדבר עליו. אז 1930, אז זה נבע גם מכך שרצו לתת מתנה לאורוגוואי, שאין דבר טוב יותר למדינת חולת כדורגל, מתנה טובה יותר מאשר אירוח הטורניר הכדורגל הגדול שהקימו, גם מהסיבה שאורוגוואי הייתה מעצמת כדורגל, אבל גם מסיבה כלכלית. תנסה לחזור ככה הרבה אחורה ל-1930, 1929 יש את המשבר הכלכלי הגדול, הרבה מדינות נמצאות מצב כלכלי לא כל כך טוב, ודווקא אורוגוואי החליט, שפחות נפגע מהמשבר הכלכלי, גם החליטה לממן את אותו טורניר, לשאת בהוצאות הכבדות של ארגון טורניר בינלאומי גדול.
מזכיר לי גם מדינות שמארחות את המונדיאלים בימים אלה.
בימים אלה או 5 שנים מהיום. בניגוד להיום שיש את ההגרלה המפוארת והמרשימה עם כל התרבות הרוסית שככה הראו אותה שבוע שעבר, אנחנו יכולים לחזור אחורה ב-1930 ולדמיין מצב שכולן מוזמנות. 39 נבחרות לאומיות, 39 התאחדויות מוזמנות לטורניר הגדול באורוגוואי.
הבעיה שלא כולן רוצות לבוא.
לא כולן יכולות לבוא. מדובר באותם ימים לפני התעופה המודרנית על מסע ארוך ומייגע, בדרך כלל באוניות של 4, 5, 6 שבועות עד שמגיעות לחופי אורוגוואי.
עם כל הכבוד, השחקנים גם יש להם עבודה. יש להם עבודה להתפנס מנה מחוץ לכדורגל.
בהחלט, והם חוששים לאבד את מקום העבודה שלהם. ולכן רק 13 התאחדויות נהנו להצעה הזו והסכימו לבוא לטורניר הגדול. זה היה הטורניר היחיד אי פעם, בגלל ההוצאות הכבדות שכרוכות בנסיעות, היה הטורניר היחידי אי פעם שיש יותר נבחרות דרום אמריקאיות מאשר נבחרות אירופיות. 7 נבחרות דרום אמריקאיות הגיעו כי זה פשוט קרוב להן להגיע, בניגוד לנבחרות אירופיות. רומניה, אגב, היא דווקא מעניינת מאוד בנושא הזה, כי רומניה יוצאת מן הכלל. רומניה כן מגיעה לטורניר, בגלל שהמלך, קרול השני, אומר זה חשוב. תייצגו בגאווה את המולדת שלנו, אני דואג לכם גם לכסף וגם לפרנסה בהמשך, זה חשוב מאוד.
זה מנהיג אמיתי שצופה פני עתיד, זה באמת חשוב. אם כל המדינות וההתאחדויות האירופיות היו יודעות שזה יהיה כבר מונדיאל, אז קשה לדמיין את מה שאנחנו היום יודעים, אז לא ידעו מה זה הטורניר הזה. אבל אם היו רק יודעות שככה זה יהיה, אז כל הנבחרות, אני בטוח, היו מוצאות את המימון כדי לנסות ולזכות בגביע הזה בפעם הראשונה.
אני מסכים איתך. קרול השני, אבל לא עושה את זה סתם, הוא עושה את זה וגם בוחר את שחקני הנבחרת ביחד עם המאמן.
ברור.
אז 13 הנבחרות מחולקות ל4 בתים, אחד של 4 נבחרות, 3 בתים של 3 נבחרות, ולגמר מעפילות אורוגוואי וארגנטינה. הגמר שוחק באצטדיון הסנטנריו, שבאמת הוקם לעוד 100 שנים לעצמאות אורוגוואי.
במונטווידאו.
אגב, היום אנחנו רואים ברוסיה וגם בקטאר איך כולם ככה מסיימים מהר לבנות את האצטדיונים. אצטדיון הסנטנריו במונטווידאו, אצטדיון של כ-90,000 צופים, סיימו לבנות אותו ביום החמישי לטורניר. במהלך הטורניר רק סיימו לבנות אותו.
טוב שלא במהלך המשחק.
כן. אז לפני הגמר הייתה סערה בין הארגנטינאים לבין האורוגוואים לגבי כדור המשחק, כי הם לא צריכו להסכים על הכדור שהם ישחקו בו, והגיעו לפשרה שבמחצית הראשונה ישחקו עם הכדור שההתאחדות הארגנטינאית הביאה, ובמחצית השנייה עם הכדור שההתאחדות האורוגוואית הביאה. תוצאה בסיום המשחק, 4-2 לאורוגוואי, אורוגוואי זכתה בטורניר הראשון. דבר נוסף שרצוי לומר בהקשר הזה של ודבר אחרון שנאמר בהקשר של הטורניר הראשון שאי פעם נערך באורוגוואי, זה שהטורניר כולו התקיים בעיר אחת ושוחק ב3 אצטדיונים שונים, בניגוד ל-12 אצטדיונים ו-11 ערים הצפויות לנו ברוסיה 2018.
איזה הבדל גדול. ואגב, אורוגוואי 20 שנה אחר כך עשתה את הזכייה השנייה שלה, החזירה לעצמה את התואר כשניצחה כמובן את ברזיל במרקנה. זה גם נושא לפינה שאני בטוח שנעשה פעם. תומר פדלון, המון תודה.
תודה לך, בן.
ותודה לכם שהזנתם לעושים ספורטקאסט. אנחנו נחזור עם פרק ב' של היהודים בספורט.